חשיבות מעבירה לך, לא המדרש עיקר אלא מעשה, אלא הוא נעשה את זה את העניין. אבל הוא צריך להגיע לתוכן. אני מגיד בידי כרך שיצא במיוחד לאיזה יהודי בחוץ לארץ, שנקרא יסודות אמונת ישראל. למעשה מה שהוא מכיל זה את ההקדמות ואת התמה הצרה שלי ואת המקומות השונים שנכתבו במערך שיעורים על ידי אבא מרי הרב הנזיר זצ"ל. יש מאמר של הרב קפח שנקרא גלגולה של שיחה שעוסק בנושא מאוד מעניין. היום בארץ ישראל ישנה נטייה לעסוק בהורוסקופים ובאסטרולוגיה, מה יחסו של יהודה הרגל לעניין ומה יחסו של הרמב״ם. הנושא הגרון היה אחד השיעורים שניתן בני אבא מרי זצ"ל, והרב קפח היה אחד, זכר צדיק לברכה, הדיין של העיר הגדול ומתלמידי ישיבת מרכז הרב לשעבר, היה מתלמידי מחול הנפיש לשעבר, היה אחד המשתתפים, הוא רשם וגם נתפס ואמר מאוד חשוב לנושא הספציפי המיוחד הזה. ידוע שרב אברהם בן עזרא, יש לנו מי מתפרנס מזה, יש לנו מי שעסק בזה. הקשר בין הרב ילעד דגר, הרב אברהם בן עזרא, של חתן וחותן, אז יש תגובה בפירושו של אבן עזרא לעשרת הדיברות, שאלני החבר רבי יהודה הלוי, מדוע פתח את התורה, מנוכי השם אלוקיך אשר הבטיחה בארץ מצרים ולא בורא שמיים וארץ? שאלה קרדינלית של מעשה היא יסודית גם בכל מהלך ספר הכוזרי. אז חשוב היה גם העניין הזה להכניס אותו. הרי יש כאן בערך 60 עמודים של מבואות שונים, פתיחות ומבואות שניתנו כל פעם לשיעורים. נזכר גם מבוא מבואותיו של אבא זצ"ל, גם מבוא של הרב זיכר חיים זצ"ל, שהמשיך היה חבר השיעורים, המשיך גם אחריי במסגרת של המכון של אריאל. יש עוד מכתב יד הרצאה פתיחה משנת תש"ז, ומאמר בן יהודה הלוי מתש"י"א, וגם ידידנו הרב יהושע רוזן, שאתם מכירים אותו, סיכם בכתב את השיעורים, וזה נתפס כאן. וזו החשיבות המיוחדת של העניין, וגם החלוקה של המנה לשון הנושאים. ולמי שרוצה, מי שחשוב לו, או מי שחוץ לארץ, זה היה חשוב לי. יש תרגום באנגלית של המבואות ושל ההקדמות, שזה בכל זאת, בשביל קוראי השפה הזאת בעולם היהודי הגדול, זה חשוב מאוד. נתחיל מההקדמה. כפי שהזכרתי בפעם הקודמת, הלימוד של הכוזרי היה מאוד מרכזי בבית המדרש של מרן הרב קלינצר. אמנם הרב כותב על חמישה ספרים שהזכרתי בשיעור הקודם, חמשת הספרים שכל תלמיד חכם צריך להיות בקי בהם, ללמוד אותם, וזה לפי פחות או יותר סדר, תמונות ודעות של הרב סעדיה גאון, ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, קורא נבוכים לרבנו הרמב״ם, חובת הלבבות של רבנו בחיי, וספר העיקרים של רבי יוסף אלבום. הם נכללו בתוכנית של ישיבת מרכז הרב שהכתבה על אבא מרי הרב הנזיר זצ"ל. אני הייתי שנים רבות בישיבת מרכז הרב, ועוד לפני כן, כשגדלתי כילד ונער ובחור, אני לא זוכר שיעורים במורה נבוכים. אני כן זוכר שיעורים באמונות ודעות, עכשיו הולך ונתפס, נערך על ידידנו הרב ראש ישיבת, אחד מראשי ישיבת מעלה אדומים, הרב שירת, פירוש הרב הנזיר לאמונות ודעות, נתפס גם בספר זיכרון לאדם נועם בראון זצ"ל, ממאמר מהחייו שלה, בתורת הדעת והמדע בשנת הרב סעדיה גאון, זה נמצא שם בתוך הכרך הזה, יצא גם בחוברות. רואים מהשמיים רוצים שתדבר ככה. בכל פנים, כוזרי נלמד הרבה יותר. אני אזכר את כמה מחזורים, אני זוכר חמישה מחזורים לפחות, וזה לא מקרה. אנחנו גם את הספרים האחרים, ספרי המחשבה האחרים, אבל זה לא מקרה. המרכזיות של לימוד ספר הכוזרי בבית המדרש של הרב קוק זצ"ל נובעת לפי דעתי מהסיבות הזאת. אחת, המרכזיות של הערכים של עולם האמונה שלנו בארץ ישראל. הייתי אומר שני ערכים, ערכי יסוד, האחד תורת ישראל, אבל עוד יותר מזה ארץ ישראל בזכויותיה. עם ישראל וארץ ישראל. אבל זה מסכם, היה אומר שהעיני האלוקי מתגלה על ידי זמונותיו, על ידי אור הכבוד וזמונותיו, עם ישראל, ארץ ישראל ולשון הקודש. תראה רגיל לחזור בכל שיעור. אז דווקא בארץ ישראל, בית המדרש של מרן הרב קוק זצ"ל, שהניח את אבני היסוד לכל ההשקפה האמונית של חזרת עם ישראל לארץ ישראל, בנייתה וההתיישבות בה וההתאחדות בה וכיבושה, כל מה שהתפתח מזה אחר כך, המרכזיים של הערכים האלה בשיטתו המחשבתית האלוקית של רבי יהודה הלוי גרמה לכך שזה היה מה שנלמד על ידי הרב הקפידה, לדעתי אותו. הגורם הוא, הייתי אומר, היניקה של שיטתו של רבי יהודה הלוי ממה שהאבא דצל היה קורא חוכמת האמת. חוכמת האמת היה הביטוי או הכינוי בפיו למה שנקרא בפי העם קבלה. ואין ספק שמהראשונים שעסקו בחוכמת האמת, החוכמה הפנימית, הקבלה, מהראשונים שכתבו, נכלל גם, כפי שהזכרתי כבר, במאמר החמישי של ספר הכוזרי, פירוש לספר יצירה, מהראשונים היה רבני יהודה הלוי. עוד לפני גילוי ספר הזוהר, רבי רבנו משה דלאו. זאת אומרת, כאן יש, הייתי אומר, בעומק, בשורשים, שורשי משנתו של רבי יהודה הלוי, אבל אפשר לומר, אלה שורשי משנתו של המהר"ל מפראג, הם שורשי משנתם של המהר"ל הרב קוק בסוד תלמידיו, וזאת לדעת בין אם כותבים את זה או לא כותבים את זה, הרב ותלמידיו היו מקובלים גדולים. מקובלים אלוקיים. מורנו הרב, כמו שחלב, היה גדול בפנימיות התורה וקבלה, כמו שהוא לימד ברבים, הרב היה מגדולי המקובלים. אבא זצ"ל זה דבר ידוע, מפורסם, היו גם חוגים מצומצמים של תלמידים שעסקו איתו בחוכמת הקבלה, בקשת האמת וגילוי הרוח הקודש והתורה, שכפי שהסברתי בשיעור הקודם, זה היה הרקע לכל עניין הנזירות שלו, להתקרב למדרגות שעליו יהיה ראוי לקבל רוח הקודש והתורה. הרב צבי יהודה היה מקובל נסתר. לא הייתי אומר שהוא בגלוי דיבר על ידי קבלה, ודאי שהוא היה בקיא בזה ועסק בזה, אבל לא דיבר בשיעוריו, בשיחותיו. גם אצל הרב קוק זצ"ל, מי שלא יודע לא מבין שמה שהוא כותב למעשה בנוי הכל על מושגים קבליים, אבל מי שמבין ויודע, מי שיקרא את אורות הקודש ויסתכל במקורות, בחוכמת הקודש, שכתב אבא מרי זצ"ל, מקורות, רובם ככולם מספרות הקבלה הקדומה והמורה. הקדומה זה עד הארי, הבוחר זה מהארי ועד ימינו, אז יראה שמה שנראה שמחשבה או שירה למעשה זה מושגים קבליים. פעם שאל אותי בשיחת, קוראים לזה יחידות, מרן הרב מלובביץ' זכות הגן עלינו, שאני למה הרב לא כותב את ענייני הקבלה שלו בשפה מקובלת בעולם החסידות והקבלה, עם המושגים, אם הייתי אומר אולי בלשון ימינו, עם הז'רגון של חובת הקבלה, עם צורת הדיבור, הכל כתוב, כי מי שלא יודע, לא יודע, כתוב מושגים כלליים שירים. זו הייתה שאלה, אבל במידה מסוימת גם ביקורת. כי אדמו"רי החסידות שעסקו בקבלה, באמת דיברו על המושגים הקבליים, מי שמקובלים בעולם הקבלה, לא הפכו אותם מעניין מחשבה. ספר חסידות, הסגנון שלו, הביטויים, היסודות, הספירות, הפרצופים, והייחודים, והשמות, באים לידי גילוי בנגלה שבקבלה. אצל הרב זצ"ל הכל כתוב ונסתר, הוא כותב שירה, צריך לדעת שמושגים שלו, שורשיו, היא נקטה מחומת הקבלה, רק למי שמתעמקים בדבר הזה. הרב הזה היה מבין לומר שכתבי הרב יש שלושה שלבים. דבר ראשון כותבים חושבים שאת הכל מבינים. מרגישים התעלות, שירה, מבינים את הכל. שלב שני, שמתעמקים יותר, מתחיל לדעת מה לא יודעים. והיה מצטט אחד מחכמי ישראל שאמר שתלמיד תכלית הידיעה מידע שאינו יודע. ככה הרבי לעזור, תכלית הידיעה של הידע שאינו יודע. והשלב השלישי שמתחיל לדעת באמת, נכנסים לעומק הדברים. אם כן, אני חושב שגם זו סיבה למרכזיות של לימוד הכוזרי בחוגי של בית המדרש של מרן הכוזר לא תמידה. הלאה, וזה שמעתי לא פעם מהרב צבי יהודה, מהאבא זצ"ל ומאחרים, בנוסף על הגות החזון והמחשבה של קדושת ארץ ישראל ומדינת ישראל המתחדשת, יש פה גם עניין של יסודות האמונה. לכן גם קראנו את הכרך הזה יסודות אמונת ישראל, והיו חוזרים הרב התלמידה בדבריו של הגאון מבילנה, שאני לא יודע איפה זה כתוב, אני לא זכרתי זה בעל פה, סבר הכוזרי הראשון, גם קראתי, יש כוזרי שני, שהוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל בתורת תועים בו. אז כאן התפסנו את זה בתורת מוטו למוצאה המיופנת, קראנו שם הספר יסודות אמונת ישראל.
כתוב מעשרה, אבל...
מה?
כתוב
מעשרה. יש כוח. אני זכרתי את זה מתוך הכוונה בעל פה, איך אתה אומר שכתוב מעשרה, ודאי שטוב. אבל אין ספק שכך התבטא עליו. מה עם הנושאים המרכזיים של האמונה? אני לא מבטיח להזכיר את כולם. אחדים מהם אני אעזור עליהם, הם גם נזכר בהקדמה לחוזרים ותחיל אתכם הספר. א', מציאות הבורא. לדעת שיש בורא העולם. ומציאותו יתברך, הוכחת מציאותו יתברך, מתוך ידיעה במדרגותיה השונים. יש ידיעה שנובעת מהשכל. מרכזיות הגישה הזו הייתה בכתביו של הרמב״ם. הרמב״ם תמיד העמיד את הכל על דעת, על מדע, כמו שהזכרנו גם בפרקים הקודמים. ותכלית האמונה זה לידע שיש שם מציאות. שהוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. לא במקרה הכינוי עילה, האלוקות, הקדוש ברוך הוא, אצל הרמב״ם הוא השכל הפועל. זה כאילו, אילי הרמב״ם אומר, לא היינו אומרים ככה, כך הוא מתייחס, הוא הפועל בכל מה שיש בעולם. כלומר, כל החוקים שנובעים בטבע ובאדם ובהיסטוריה, הכל פועל הכל מהשכל שלו. הפיזיקאים והחוקרים שחוקרים את מדעי הטבע מגיעים לאמונה בדרך עקיפה, מן הבריאה אל הבורא, בלשון המדעית, מן הפיזיקה אל המטאפיזיקה, הם לא מגיעים לדברים האחרים שנדבר עליהם אחר כך. סיפר לי יהודי זקן, שהוא סיפר לי, הוא היה אז קרוב ל-90, 80 בוודאי, מה הזכר כבר אותו, כמו שהצחתת זקן, בצער היה גיסו של שלו סבת, התגלגלו הדברים כך ששנינו היינו שבויים בידי עבדאל המלך ירדן, והיינו באוהל אחד, ורשעתי מפי ברשימות בו נשמעו סיפורים שסיפר על גדולי ישראל שהיה איתם יחד. הוא סיפר שהיה נוכח בחדרו של הרב כאשר ביקר אותו אלברט איינשטיין, גדול המדענים בעולם בדור אחר. ומה שהוא זכר מהשיחה זה שהרב אמר, מובטחני שגדולי המדע יהיו גדולי האמונה בישראל. ושהוא ענה שכל מה שאני לומד יותר את חוקי העולם, את ההרמוניה שלהם, את הסדר שלהם, ואת הכל שבנוי הכל על מערכת שלמה של חוקים, שאם אחד מתערר איתה לכל העולם כולו, אני מגיע למסקנה שלא יתפתן שאין כוח עליון, כך הוא יתבטא כוח עליון, שהוא עומד מעבר לכל המערכה הזו, מפתח עליה ומונע את התמודדותה. כך סיפר לי רבי שיצחק, שהיה נוכח בשיחה המפורסמת הזאת, את החלק הראשון של דברי הרב, שמעתי גם מהרב צבי יהודה לצד שהיה נוכח. אז זה ודאי נכון. החלק השני זה היה בלשונו בסגנונו של אותו זקן ירושלמי, במתרחה מירי שמיים שנסע שהיה נוכח. אני לא אוהב את החיים בדיוק שזה היה לשונו של הרב, כי הוא היה דובר יידיש יותר שהוא דובר עברית. השיחה ביניהם התנהלה כנראה בחצי יידיש, חצי גרמנית, או משהו כזה. מציאות המורה, זה לא מספיק. אחרי מציאות הבורא בא הערך השני. כלומר, לפני זה עוד סליחה, אני רוצה להוסיף, מציאות הבורא ובריאת העולם יש שניים. בניגוד לשיטת הפילוסוף, ירניסטו, שמודה במציאות הבורא, וכתב ספרים שלמים על זה להוכיח שיש בורא, שיש אלוקים בעולם, אבל הוא לא הודעה שלך פרטית. לפני יסוד האמונה הוא ההשגחה הפרטית, שכל יחיד הוא יחיד. מה שקשה לאיש המדע לתפוס ולקבל, כי מה זאת אומרת? הבורא ברח, אין לו מה לעשות, רק לעסוק עם כל יחיד ויחיד, בגורלו, כמו זה יותר מדי פרטי, יותר מדי נמוך, כדי להגיד שחלילה הקדוש ברוך הוא עושה כמו כל דבר פרטי. אנחנו להפך, שזו גדולתו. איך אמר רבי יוחנן? בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את הפרסום. אותו דבר זה כתוב בתורה, משמרים בנביאים, משמש בכתובים. מי שאומר וייתן לך מוצאי שבת, וכאן מכם אומרים, אז חוזרים לזה בכל מוצאי שבת. אמרתי פעם, מה זה דבר זה כתוב בתורה, ושמרים בנביאים, משמש בכתובים. יסוד של השגחה פרטית שחולקים עליו אנשי החוכמה הפילוסופים, דבר כזה צריך להיות שמיסודות האמונה, לכן זה כתוב בתורה בשרים הנפלש בכתובים. יש לי ראייה, יש גמרא על עניין הזיווג, גם כן מאותו המורה ביוחנן. יש גמרא על עניין הזיווג שאומר, דבר זה כתוב בתורה בשרים הנפלש במועד קטן מהם. דבר זה כתוב בתורה, ושלוי בנביאים, ושלוי בנביאים, מהשם אישה לאישה. יש יותר עניין להשלכה פרטית מאשר זיבור. הוא חושב שהוא החליט, והיא חושבת שהיא החליטה, ולמעשה 40 יום כל ישראל הבלה, אני יוצאת בזבוד ואומרת את דברים וכלולי. להשלכה, אין דבר יותר מזיבור, שזה נושא של השלכה פרטית. אבל אם אנחנו עולים בבריחים, אז אפשר ככה לומר לכם. אז העניין של השלכה, זה בא לידי בירור, בתוך ספר המוזרי, ליסוד אמונה שבא לידי בירור כאן, שאנחנו צריכים לחזק אותו בגלל הכפירה של הפילוסופים בהשלכה הפרטית, אם כי הם מקבלים את מציאות הבורא ואת השלכה הפרטית. הדבר השלישי, הייתי אומר, הנושא המרכזי, כבר את חידוש העולם כבר הזכרתי, יש מאין, אבל לא הזכרתי את חידוש העולם במהלך ההיסטוריה. ההשקפה של הפילוסוף מדברת על בריאה. לא יש מאין, אלא יש מיש, אבל בריאה. אבל שזה לכאורה מושג חד פעמי. יברא העולם, הוא ישנו. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שתהליך ההשגחה הוא לא רק תהליך של היסטוריה בתולדות האדם, העם והעולם, אלא הוא גם עניין של התחדשות בטבע. המדע עדיין לא נתן תשובה מלאה לעניין הזה, אם כי על ידי פיצול האטום ויצירת המושגים של האנרגיה, מאני פעם המנוח, זאב לזכר צדיק לברכה, פרופסור מאני פעם, שהמדע מתקרב יותר ויותר לאמונה, על ידי עצם ביטוי היסודות, שזה היה יסוד השקפת העולם המטריאליסטית, שיש כך וכך, 96, 76, כמה שהם אמרו, 36, יש שיטות שונות, אני לא אכנס לזה, אני גם לא מומחה לזה. זה הגישה מטריאליסטית, יש יסודות וזהו. אבל אם אתה שובר את היסודות על ידי פיצול האטום, הופך אותם לאנרגיה, אז אתה מגיע לכדי שטח אחר לגמרי, ואתה מתקרב לאמונה שהקדוש הוא בכוחותיו, המנוזים, בדומם, בצומח, בחי, אבל מדבר בחדש וחוד יום תמיד מעשה בראשית. אז זה גם כן אחד הדברים שרבי אלעזר הלוי עסק בהם, שאנחנו בעזרת השם, אם נספיק, נגיע ותגיעו בעצמכם ליסודות. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין המיוחד של בחירת ישראל ותורת ישראל. תורת ישראל, או ההתגלות המיוחדת של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, בעניין שם הוויה ברוך הוא שמיוחד לישראל, שעליו חלקו חכמי אומות העולם. פרעה, מלך מצרים, לא היה אדם פשוט. היה מחכמי העולם. והחתומים שלו, את המרבעה שקרסו יחד לחפש עיצות נגד עם ישראל, היו גדולים, וכבר היה גדולים. גם איוב היה באותה החמורה, כפי שאומרים חז"ל. פרעה מה אמר? לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא ידעו השלם. אנשים חז"ל שהביא את ספר האלוהות שלו, הוא פתח, ולא מצא שיש שם מיוחד לעם ישראל. עוד לא היה עם ישראל בעולם בכלל, איך יכול להיות שם מיוחד לעם ישראל? תהליך ההתהוות של עם ישראל התחיל באבות, נמשך דרך שעימות מצרים, התחיל להתגלות מהכוח אל הפועל ביציאת מצרים, והגיע לסיעו וליצירתו האמיתית מעמד הר סיני. שמע ישראל, יום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. כמה פעמים נזכר בספר בראשית וידעו כי אני השם? אני אתן לכם תרגיל, נסו לעבור כל פעם נזכר את המכה הזאת, המכה הזאת, ידעו כי אני השם, מה זה חשוב כל כך? מה המרכזיים של העניין הזה? כל מי שמכיר את חוכמת האמת יודע שהשם הוויה ברוך הוא היה הרבה ויהיה מיוחד לעם ישראל. אלוקים מיוחד בזה שייך לכל העולם. מידת הדין שלו שייך לכל העולם. ולא היא כל העמים. השם הוא אלוקי ישראל. אנחנו מאמינים שהשם הוא אלוקים, ולכן אנחנו חוזרים על זה 7 פעמים בתפילותינו בירושלים. אז שאליהו הנביא הכריז את זה כבר עם ועד. אבל העניין הזה של השם הוויה ברוך הוא המיוחד לישראל, גם הוא מתברר בשיטתו של רבי יהודה הלוי ובפירושיהם של גדולי ישראל הרי. ומתוך זה נגיד לייחוד ולייעוד של עם ישראל. השיטה האלוקית של רבי יהודה הלוי היא שיטה היסטורית. התגלות הקדוש ברוך הוא על ידי תולדות עולם ותולדות עמון. מרבה בזה, מאמין בזה, המהר"ל בספרו נצח ישראל. ומרות ספרד. זאת אומרת, יש כאן כאילו שמה שקורה לעם ישראל זה לא רק עניין של השגחה מיוחדת, אלא זה דרך של התגלות. שאלה יכולה להתגלות לעמים אחרים רק לישראל. לא לחינם העמימים, ביורשיהם היום, הכנסיות, הכנסייה הקתולית, אשר שנים רבות טענו שהם ישראל. כך הם טענו. כאילו, כביכול, בגלל שלא עודנו בהם, לעובדו של אותו האיש, הנפלא ממנו, מאיתנו, המתנה שאנחנו עם השם, אנחנו ישראל, והם ישראל. עליהם ניבו כל הנבואות, עליהם נאמרו אותם. רק 40 שנה, 50 שנה, מאז שהתחיל תהליך של חזרה, שהם חוזרים בהם מהדבר הזה. אמנם הם עדיין טוענים שהם ישראל, אבל הם יודעים גם שגם אנחנו ישראל. הם עושים לנו את התורה הזאת, ולצערי, בתפקידים הרבנות הראשית, יש לי קשרים איתם, בוועדות של משא ומתן איתם, ואני שומע את מה שהם מדברים. הם מודיעים שהקדוש ברוך הוא לא לוקח חזרה את המתנות שהוא נותן, לכן אנחנו בוודאי עם הנבחר, אבל גם אנחנו התחברנו על ידי אותו הגופו של אותו האיש עם העם הנבחר, לכן גם אנחנו חלק מהעם הנבחר. אבל הם תפסו, המינים, הם תפסו את העניין שבלי שאתה נקרא ישראל, חסר לך בהתקרבות לבורא האמיתי. והם תפסו הגויים האלה, ולכן הם רוצים לקחת מאיתנו את הכתר, אנחנו העם הנבחר, אנחנו...
השם טוענים שהם הישראל?
מה?
הם טוענים ממש שהם הישראל?
כן, הכנסייה.
השם הישראל.
הכנסייה הקתולית שצענה כאן כל השנים. עכשיו הם כבר מוכנים לשתף גם אותם, שאנחנו אמרו להם, אנחנו אחיהם הבכירים, וחל שינוי בעקבות השואה, הקמת המדינה, חל אצלם שינוי. לא להיכנס עכשיו לנושא הזה, נושא בפני עצמו, אני רק אומר שהוא חשוב מאוד, משום שהשם אלוקי ישראל זה יסוד באמונה שלנו. אנוכי השם אלוקיך שהוציאך מארץ מצרים ולא בורא שמיים וארץ, כי האלוהים בראשית ברא שמיים וארץ, אבל השם זה רק יציאת מצרים, רק ההיסטוריה של עם ישראל. אין ספק שרבי יהודה הלוי בדורו, המהר"ל בדורו, ומרן הרב קוק זצ"ל ותלמידיו בדורנו, היו מייצגי השיטה האמונית הזאת של עבודת השם דרך הסתכלות והתחברות עם כלל ישראל ועם גורלו של כלל ישראל. אם כן, לכאורה אנחנו מאוד לאומיים, יאמרו אחינו שונאינו מנדנו שאנחנו שוביניסטים, לאומנים הם קוראים לזה. זאת אומרת, מה זה, יש עולם עם מאות מיליונים אנשים ואתם רוצים את הכל לקחת לכם? עולמו של הקדוש ברוך הוא. הטעות של חלק מהאנשים שהלאומיות של ישראל היא אוניברסלית. היא לא באה לומר שאין צורך לאומות העולם. היא באה לתת לנו את התפקיד לפרסם דבר השם לכל הבריאים. וידעו כל גוי הארץ, כשמה שנקרא לך מלאומיה. זאת אומרת, העניין שמה שמגדיר רבי יהודה הלוי, ישראל באומות כלב באיברים, רב החולאים מכולם ורב הסגולות מכולם. עכשיו מצטט את דבריו של יהודה הלוי, שמופיע בחוזרי. בעיקר בא לומר שאנחנו הלב, וכן החולאים והסגולות. אבל היחד בין הלב לאיברים הוא לא רק בא להדגיש את חשיבותו של הלב. ראיתם לב בלי איברים, ראיתם גוף רק של לב, אין מציאות כזאת. הלב משפיע על כל האיברים. ולכן כשהלב חולה, כל האדם חולה, וכשהלב מריא, אז האדם כולו הוא מריא. זאת אומרת, כשם שאין חיים וקיום לאיברים בלי הלב, כך אין חיים וקיום ללב בלי האיברים. יש כאן רעיון של שליחות, של הזדקקות הדדית, של סירו חזון אחרית הימים. לתקן עולם מלכות שדי וכל מיני בשר יקבו בשבילה. ומביקור על אחד מתלמידי בן ראשינו, לגבי היחס אל גויים בתקופה הזאת, או לדתות אחרות, ואני אמרתי לו, תראה, יש תפילה ואין הוא שדח. שים אותה, נגיד, היא אושל הבינות. עד כמה שזה נכון. אבל החלק הראשון שלה הוא שלילת תמות העולם, שלילת עבודה זרה שלהם. שלא שמה נגוי הארצות, שכל הדבר שלא שם חלקים בהם, שמשתדלו אליהם בבריק, ואני אומר, יהושע, אבל אנחנו משתדלו אליהם בבריק. בחוץ לארץ, אני זוכר, שהיו אפילו יורקים מול העבודה זרה, בבת שהיו אומרים את הדבר הזה. זה הכי, הרעיון הכי טוב, אבל זה שאלה אחרת, אבל היה כאן היהודים, כדי להתגונן מהעבודה זרה שהקיפה אותם כל כך, כך יצרו ים שלנו. השאלה היא כבר הגענו להכן הקו אליך, עוד לא הגענו. אנחנו במשך פעמים אותה משיח, והתחלנו עם הכן הקו אליך. לא לבטר חס וחלילה על יסודות האמונה שלנו, אבל להבין שיגיע הרגע שכל העולם כולו ילך ככה. בעניין זה יש שוויון בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. אם תיקחו את הלכות מלאכים לרמב״ם, זה הפרק האחרון שלו, ולצערי לא הבאתי זה איתי עיניי, איך הייתי רוצה לקרוא את זה, אם יש כאן מישהו, יש לו גם חלק הלכות מלאכים, הייתי שמח. הייעוד של עם ישראל לאחרית הימים זה ללמד את כל העולם כולו את דעת השם. ככה אומר הרמב״ם בספרו "הלכות מלאכים". ובעת ההיא כל ישראל חכמים ומבונים, יודעים דעת עליון. ואז, פה יש מפגש מעניין, הגישה של הרמב״ם, הגישה של יהודה הלוי, שתי גישות, כשהסברתי אותה, הגישה השכלית או הגישה ההיסטורית, השכל הפועל, העניין האלוקי בסגולותיו, פעלי מפגשים ביסודות, ולא ייתכן אחרת, כי זה הכל יקרה האמונה. ואת עניין של האמונה בביאת המשיח, כרוך עם זה שהוא ישפוט עמים רבים. יוכל למישור בארץ, והיה צדק אזור רגליו, והאמונה אזור חלציו. אני מתכנן לדבריו של ישעיהו פרק ויצא חוטר מגזע ישי, שזה מדבר על החיתר. אי אפשר לשכוח את זה, גם אנחנו בשלב שאנחנו צריכים להדגיש את הצד הלאומי שלנו. לשכוח. מפני שכדי לענות לאחינו סולל מלדינו על הלאומנות שלנו, שאנחנו מתחשבים בזכויות של עמים אחרים, כן הלאה, אסור להתחשב, כי לשבור נתן יותר לישראל לנו. אבל ראשית כל המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, מקבץ את אחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימה כשהם מקודם, עם קורבנות, ועושים משפטים ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. זה פתיחתו של פרק י"א בלכות כהנים. זאת אומרת, בעניינו של עם ישראל בארץ ישראל, זה היסוד. ידוע שיטתו של הרמב״ם, שאומר שאנחנו גם ימשול על כל העמים. הוא מביא, המשיח האחרון שעולה מבניו של דוד, שמושיע את ישראל באחרונה, עליו נאמר, וערך כוכב ביעקב זה דוד, וקם שמן בישראל זה מלך המשיח, וכן הלאה. והיה אדום ירישה לדוד, והיה ירישה הלאה זה המלך המשיח, שאמר לנו מושיעים בארציון לשפוט את עשיו, הייתה לה שלא נוכל. כן, זה הייתי בחזון הלאומי, כדברי האלה שמתנגדים, הלאומני. אבל, אחרי שהוא אומר, אם יעמוד מלך מבית דוד, פוגע בתורה ועוסק במצוות כדוד דוד, כפיש תורה שמכתב ותורה שבעל פה, ויקום כל ישראל ללך בה ולחזק בדקע, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקה שהוא משיח, אם עשה והצליח, בנה מקדש במקומו, שיטתו של הרב עכשיו, משיח בונה את המקדש. יש שיטות אחרות, שמקדש כבר דיברנו לפני משיח. מקימי סבכי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. אם כן, גמרנו את כל התפקידים שלו. ויתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולא תושכם אחד. זה שלב נוסף. השלב הראשון הוא הניצחון על העמים, את השלטון על ארץ ישראל, בעניין המקדש, כל מה שקודם, אנחנו קראנו מקודם. אבל אחרי זה, שהוא אומר איזה משהו בוודאי, יתקן עולם מלכות של השם. לעבוד את השם ביחד. ואני אקרא את סופו של דבר. לא נתארו החכמים והנביאים, ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינסרו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. לא דברים רעים כל כך, אבל לא, זז, לא לכן חיפשו את זה. אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו מלכות שובה. אם כן, אז הכל נוגע לנו. מיד אחרי זה, ובאותו הזמן לא יש שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות. גם באומות העולם לא יהיו מלחמות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר. לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. לא רק עסק של ישראל. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישימו דעת בוראה פי כוח האדם. נאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמיים הים חסים. אלה המילים האחרונות של ספרו של הרב. היית אומר שהשיטה הלאומית של רבי יהודה הלוי והשיטה הלאומית של הרמב״ם הן מתחברות יחד. ואז אני רוצה לקחת את כתבי הרב. הנושא של בן ישראל להאמין זה נושא מרתק, נושא מאוד חשוב. בספר אורות ישראל, פרק חמישי, ישראל ואומות העולם. אין ספק אצלי שדברי הרב מוססים על הכוזרי ועל המערב. זה מקורות שהוא שם. מה אומר כותב הרב? ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ובאמונות כולם, הם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו. מעלים ומקדשים אותו. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה או מקדושתה או שיפתה האלוקית, משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם. לעדן את הנשמה הלאומית שבכל העם, תשמעו ביטויים של הרב, ולקרב את העמים כולם למעמד יותר נשגב ויותר רציני. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולם, לעדנם ולרוממם ולכוון תכלית הווייתם. ואחרי זה בא תורת ישראל, דברים מאוד מואזים. תורת ישראל הולכת להופיע אור גדול מתוכן, על כל השטף של כוחות האמונה השונות אצל עמים וקיבוצים שונים. רגע, רגע, אבל עכשיו מדבר דברים חריפים, שאומר כאילו מה צריך לתקן אצלם, באמונות שלהם. להסיר בהם כל סיג וטפל, להעיר אותם רואה הקודש והתרה האלוקית, והסירות עם דמיו מפיו, בשיקוצה מבין שיניו, כמובן מדובר על פניני עבודה זרה שלהם. ונשאר גם מול אלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון ביוסים. עד כאן תפיקת המאורות ישראל. על פי משנתו ושיעוריו של אבא מרבי זצ"ל, זהו בעצם הרעיון המרכזי של ספר הכוזרי. אני מצטט את דבריו. הכרת השם אלוקי ישראל, בשם המיוחד לישראל, שם הוויה ברוך הוא, שהוא העניין האלוקי בהתגלותו לעיני כל יושבי תבל, על ידי אור הכבוד המופיע בישראל, בארץ ישראל ולשון הקודש. שהוא חזון קבלת התורה על ידי כל העולם כולו. שהוא יהודה משליחותם של בני ישראל באחרית הימים. כחזונם הבינלאומי של נביאי האמת והצדק. לא לחינם, זה כבר דבריי בדברי אבא זצר. התחבר ספר הכזרי כדיאלוג בין המלך הגוי לבקש האלוקים, שזוכה להתגלות אלוקית קרובה למדרגת הנבואה, באמצעות החלום. כמו שאנחנו קוראים אצל בלעד, שנופל בגלוי עיניים, שנותח בחלום מהם יתגלה לבד הקדוש ברוך הוא. הגר הפוטנציאלי הזה, המלך הכוזרי היה גר פוטנציאלי, בסופו של דבר הוא יתגייר, מייצג את כל האנושות כולה, ואת השליחות של עם ישראל לאומות, לארצות ולאמונות כולה. כי אז אקרא אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. זה, אני מאמין, כמובן שיש כאן מבנה ספרותי מקובל בתקופה ההיא, לחבר ספר בצורה של דיאלוג ושיחה בין החבר לכוזרי, בין החבר לפילוסוף, בין החבר למייצגי האמונות של הנצרות והאסלאם, כפי שפותח הספר. אבל זה לא רק זה, זה בא להראות את הפנים שלנו, איך אומרים, עם הפנים אל העולם. השורשים לקרקע של עם ישראל, חס וחלילה לוותר על איזשהו משהו פרט קטן מעקרונות האמונה. אבל הפנים על כל העולם לא מתעלמים מהם, יש שליחות וייעוד, וייחוד לעם ישראל. אני קורא לזה את הפסוק, ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך השם. דעת השם והכרתו, כפי שהזכרתי קודם, על ידי הסתכלות בתולדות ישראל, זה דרך התורה והיהדות. כך נותנים לדעת אלוקים, שהוא מושיעם של ישראל. איך אומר הפתגם? דע את אלוקי אביך ועובדי. אני אמרתי, דע את אלוקי אביך, והזכרתי שעל פי הרמב"ם בידיעה בדרך המחקר והשכל, צריך להיות להעלים איזה ידיעה בדרך ההסתכלות על המעין בת על הלאה אתה הולך, לא רק של האדם, אלא של תולדות ישראל מתחילתו ועד סופו ועד אחרית הימים. הייתי קורא את הגישה ההיסטורית האמונית, אבל אפשר לומר שהגישה הזאת בדרך השכל או בדרך ההסתכלות היא עדיין לא המדרגה הכי גבוהה. המדרגה הכי גבוהה זה דעת אלוקים על ידי עבודתו יתברך. הזכרת את הביטוי, הפסוק דע את אלוקי אביך ועובדהו, כאשר אומרים 18, אני עוד כילד צעיר, כנער צעיר, שאלתי את אבא מריז הצלת השאלה, איך אני יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה, אני, אתה, עכשיו אתם, ילידי ארץ ישראל, עם העברית הצברית, אז אומרים גם למלך אתה, לראש הממשלה, לכולם אתה. מי שבא לרקע של תרבות אירופית, בייחוד מהשפה הגרמנית, ואדם פשוט אומרים זי, פזן זי, לא ואתה אומר, אתה הוא רק לילד, ואדם פשוט. עומדים מול הקודש ברוך הוא, ואומרים לו אתה, ברוך אתה השם. וככה תקנו חכמים לומר. ואנוכי קרבת אלוקים לי טוב, אדם עובד את השם, יוצר יחס אישי, לא מחקר, לא הסתכלות, אמונה תמונה. זו המדרגה הכי גבוהה. לאף כל אדם זוכה לכך. רוב בני אדם רוצים להכיר בדרך השכל, בדרך ההסתכלות. ולזה נועדו ספרי מחשבת האמונה. אבל צריך לדעת שיש כאלה שלא עברו את השלבים האלה, ישר הגיעו אל האמונה התמימה מתוך ליקוד חמידות, מתוך טהרה וקדושה שלאף כל אדם זוכה. כאשר החבר בא לכוזרי, הוא מציג לפניו את העמדה ההיסטורית, הכוזרי דוחה אותו בחריפות. הזכרתי כבר בשיחה הקודמת שהספר בערבית נקרא ספר התוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה והמושפלת. כך זה היה ביד המילה הלוית. שהוא אומר, הכוזרי אומר החבר אומר לכוזרי, בספר הכוזרי, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובעובדים במצרים. הוא ידגם בתקופה שליט ליותר מצד המלך. מה אתה מדבר כאן? עם מושפל, עם גדולה, זה, 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 זה הוכחה מציאות הבורא. כל הנושא של המעמד הראשון של ספר הכוזרי זה להוכיח שככה זה, להעמיד ולהרחיב את יסוד האמונה שלנו באלוקי כלל ישראל ותולדותיו. לא שוללים חלילה את אלוקי הבריאה, ודאי לא את היחס האישי האינטימי מן האדם לאלוקיו, אבל זה השיטה של ספר הכוזרי, זה בנוי האמונה על החזון הלאומי וארצי ישראלי, וזה יסוד הסולם. סולם מוצב ארצה, זה ארץ ישראל. ראשו מגיע שם על האלוקותים, והשם יתברך. וזה מגיע, העלה מזה לייעוד כלל אנושי, משיחי, אוניברסלי. עם ישראל וארץ ישראל הם במרכז ההוויה האנושית של האדם שנברא בצלם אלוקים, במרכז עולם. אני חושב שהדברים האלה באו לביטוי בשיעוריו של אבא מריז הצל על רבי יהודה הלוי. דיברתי גם על הצד האישי המעניין של החוקר והמקובל שהופיע גם את רבי יהודה הלוי, פילוסוף ומאמין, חוקר ומקובל, משורר וסופר, גדול בתורה, איש ההלכה, עיקר עיסוקו באגדה ומחשבה, עשירה ונפלאים. ואני, מתוך יראת הכבוד, אמרתי את זה כבר בפעם הקודמת, נותן לי לומר שהיה באישיותו של אבא מריז זצ"ל, כמה שאני כבן מותר לו להעיד, היו כבר שתי התכונות האלה גם. כשעסק במחקר, זה היה מחקר שכלי, מדויק, היה פחד ממש, לעמוד על כמה הוא עמד על הדיוק השכלי ועל ההוכחה ועל בהירות ההיגיון. היה בעל ידע עצום, כתבי כל הפילוסופים וההוגים שבעולם. יכיר אותם ממקורם ולשונה. הייתי אומר בלשון ימינו, הדיסציפלינה שלו הייתה מדעית. מצד השני, כמו שדיברנו, מדובר בנזיר אלוקים ומקובל ומופלא, בצדיק יסוד עולם, שכל כולו היה נתון בספירות של עולם המסתורים והדרושה החוס. אמר רב אוטרמן, זה שר רבה של ארץ ישראל, במסיבה שהתקנה לבית נשיא המדינה, רב משזר זל, לכבוד הופעת ספר כל הנבואה בכ"ח מנחם עד, שנתיים לפני פטירת הרב נזיר, לפי הספר, זה מעניין, זה גם יום פטירתו. אמר אז הרב אוטרמן, שאני אומר יושב בסתר עליון, בצל שדה עיתונאי, חושב על החבר הספר הזה. ככה התפטר, אבל שיוצא שהיה ידוע איש מאוד ככה הגיוני, שכלי, קר, הקאוטר ליטווק כזה, שלשמוע ממנו ביטוי כזה היה מאוד מעניין, וזה נתפס משפחי כל הנבואה, שנתפס בתוך הכרך ההוצאה השנייה והשלישית של הספר. זאת אומרת, אני אמרתי עוד דבר, נגלה או נסתר בעיקר, אם היו שואלים את תלמידי הישיבה במה עוסק הרב אבא זצ"ל, עוסק בנסתר, עוסק באגדה, במחשבה. רוב שעות היום שלו היו מוקדשות ללימוד תורה והלכה בנגלה, בשעה זו פוסקים. רק שעות מיוחדות היו לדברים הפנימיים. אבל תמיד היה אומר, מצד אחד, העיקר זה ההלכה, זה הלחם שלנו. מצד שני, בעל אגדה אמר, הוא מדרש בקבלה שבעצם אישיותו בדבריו, משורר וחבר מנגינות של דקות. איך אמרתי, יושב בסדר עניין הזה של העיתונה? לכאורה סתירה. היגיון, צרוף, אמת בלי פשרות, דקדוק בפרטים, גישה ביקורתית מדעית, מצד שני איש אמונה, עובד אלוקים, מאמין, זאת לא סתירה. בעומק הדברים, רבו ומורו הרב זצ"ל, וחבריו הרב יגור מי שזצ"ל, חרדיו שנדמה לי בשבת זאת היום צייד שלו, כך נדמה לי שכיסלו אני יודע שזה, וזה היה כיסלו, זה השבת הקרובה. וגם אחר צבי, אפשר לומר שלושתם, כלומר, אחרים, כי אתם מבינים, היה להם את המיזוג הזה המיוחד של איש התורה וההלכה, החוקר הדייקן, איש האמונה והשירה והקבלה ורוח הקודש וזה בעצם בגילוי מדהים בבקיאות שלהם לתורתם וכתביהם של גדולי החסידות מן הבעל שם דו בתלמידה ודרך הבעל התניא בתלמידה ונחמן ברסלב בתלמידה שהיו חביבים עליו מאוד, הרב זצ"ל בתלמידיו, וגם לא במקרה, בתלמוד היהודים ששם יצאה מהדורה חדשה של שפת אמת, נדמה לי על ידי הרב חיים גוטמן, שהוא יצא עכשיו לא מזמן, הרב הזה הפסיק את השפתם את השולחנו. וקשרים מיוחדים מאוד נרקמו בינו ובין אמרי אמת, האדמו"ר מגור, שבא לבקר בארץ עם פולין. האחדות מול בתי המדרש לא כל כך נשתמרה בדורות הבאים של ישיבת מרכז הרב והישיבות שצמחו על ברכיה, ישיבות ארץ ישראל, הרמון ברוך השם ארץ ישראל. וסתם עוד סגנון, עוד חצר חסידית, עוד לא רוצה למה את המילה קאט, כי זה הייתה מה שאמרו לחסידים המתנגדים שלהם. כלומר, חצר, חסידות, יש חסידות של מרכז הרב, תלמידיהם. מאוד פרדוקסלי, אצל הרב זה לא היה. הרב מיזג את כל הזרמים כולם יחד. אם זו ישיבה ליטאית של מוסר, או ישיבה חסידית של חסידות וקבלה, או מוסר ארץ ישראל, הכל בא ביחד. וההיקף של כלל ישראל זה דבר שקשה מאוד לעמוד במסגרת טובת גבולות. ממילא נוצרו הגבולות האלה של סגנון מיוחד, של לבוש מיוחד, של הופעה מיוחדת, של צורת פגישה מיוחדת, בכל גוון מגווני החסידות, וגם בכל גוון מגווני התורה בחוגים השונים שלה. אני חושב שאתה רואה את הפרשך, או תמיד אתה יכול להגיד, זה חסיד גור, זה חסיד בל, זה חסיד ויז'ניץ. זה חבדניק, רואים טרף, כן, לא הופעה שלו. תסתכלו למה קרה לכם, אפשר לראות באיזה בית מדרש שאתם רואים. האם זה, כך הוא, נוצרו גוונים שהקריאים מרוחים לך, גם פה גם נהיה קשת. אני רוצה להדגיש את זה לרב זצ"ל ותלמידיו. כל גם נהיה קשת היו לך. דבר שמאוד קשה, ירא עקיף כזה, זה הכל אורות מתוך האספקלריה המקיפה של כל השיטות שכולה בתוך עולמה של האמונה, חס וחלילה לא בתוך עולמה של האמונה. זה מה לגילוי גם בכתבים של הרב, וגם בכתבי תלמידה, וגם בהרמוניה הזאת של אישיות מנהיגותית וחינוכית, שגם הייתי אומר, עולם התורה החרדי היה נאלץ להתייחס אליה בכבוד, וזה בא לגילוי בדבר מעניין. לא רק שלא היה קונפליקט, הייתה רגיעה מסוימת, שלווה מסוימת. גם היה אצל, אני יכול לומר את זה לפחות לגבי אבא זצ"ל וגם לגבי הרב. אני לא יכול להעריך את זה, הייתי ילד בבית, בני וחייל, קשה לי להעריך את הדבר. סיפר לי אחד מגדולי אנשי המדע המדינה בישראל, המדוע פרופסור יהודה לאו כהן זצ"ל, שחיבר ספר על חוקת מדינת ישראל. ירי שמיים, אדם גדול, היה יועץ משפטי ראשון של משרד החוץ, שקם במדינה, יהודה כזה דוד בן גוריון, משה שרת גם. סיפר לי איך הוא נקשר אל הרב. הרב היה בלונדון, הוא אומר, בשבת אחרי הצהריים, הוא נכנס לרב, כמו שהרב יושב בחדרו ולומד, הוא נכנס לחדרו של הרב, הרב ישב בפינה, עיין באיזה ספר, הוא חושב פרקי אבות, הוא לא בטוח, והרב לא פנה אליו, היה שקוע. הוא ישב בפינת החדר, ולאט לאט כאילו הוא עוטף לו איזה תחושה של שלווה והתרוממות בעצם נוכחות בבחיצתו של הרב. איזו רגיעה, שקט כזה, כמו שהייתי אומר, מין תרפיה כזאת של שלוות הנפש. מדובר על האיש הסוער ביותר שיכול להיות עם כל גווני הקשת של שיטתו, שהוא גם מתנגדים רבים. אבל אצלו זה הוריד רגיעה, מנוחה, שלוות הנפש. השלווה, שלווה שהיא לא שלווה של שקט, שהוא הניגוד של דינמיקה, להפך. ההרמוניה של השלווה יחד על ידי אמונה שהיא מבוססת על מחקר אמיתי. הליכות של נועם, של שליטה עצמית מוחלטת, שמכסים על הסערה הפנימית של אש הקודש, שיבדה מליבו של הרב, ואפשר לומר אותם על מרגע הרב הזה. מי שהיה נכנס ומדבר איתו, לא בשעת לימוד, היה יוצא קרא תגובה לגמרי. הוא מדבר עם ילד קטן באותה מידה שהם מדברים עם אדם גדול, ושמח, והיה שואל, תלמידי הישיבה, מה אכלו היום במטבח של הישיבה? זה עניין אותו, זה היה שקט, זה היה שמח, זה היה, כמו שאני אומר, אבא. ומצד שני, השעות האלה שתיארתי אותן לכם, של ההתעמקות במסתר, של לימוד תורה והשירה הנפלאה, של סערה נוראה של עבודת השם, וכל זה בעלי גילוי יחד. אני חושב שיש פה איזושהי חוט בין האישיות של רבי יהודה הלוי, של המהר"ל מפראג, שמרן הרב זצ"ל ושל תלמידיו, שכתב את הגנת מבוא לישראל. יודעים שזה הרב חזיר היה שרון עם צלצול, כשהשווה מצלצל הם רגיעה שעה להפסיק. אמרו לי שרוצים ללכת, יש חייביות, בעזרת השם הבא שנקבע.